במציאות הביטחונית המורכבת, עם מה צריכים להתמודד כוחות הביטחון, ביהודה ושומרון או ברצועת עזה, נוצרת עבור המדינה דילמה לא פשוטה שנוגעת לעצם הלחימה, בפרט בהקשר של משימות שיטור, למשל התמודדות עם הפרות סדר ועימותים במוקדי חיכוך. זה מתקשר ליחסי חברת צבא במדינה, נושא שנחקר רבות פה במכון, וזה קשור גם לקיומם של מנגנוני פיקוח אזרחיים על הצבא, שמעלים לסדר היום הציבורי סוגיות ערכיות, שהן חלק בלתי נפרד מההתמודדות הצבאית עם העימותים שהזכרתי קודם לכן. וצריך לזכור שמעבר לכל זה, האופי של העימותים שבהם מדובר הוא אסימטרי, כלומר לא חילופי אש בין צבאות, אלא בין חיילים או שוטרים לארגוני טרור או מפגינים, מתעמתים למיניהם. כל זה מאפיין עימותים ברחבי העולם כיום, אבל אנחנו נתמקד בדקות הקרובות בדילמות, בסוגיות הערכיות ובמיוחד במשמעות של פיקוח אזרחי על הפעילות הצבאית בישראל. נעשה זאת בעזרתכם, דוקטור קובי מיכאל ודוקטור כרמית פדן. אתם כתבתם מאמר שהתפרסם בגיליון האחרון של ההתקן האסטרטגי, משימות שיטור בעולם של עימותים היברידיים, בדגש על פיקוח אזרחי בהקשר של סוגיות ערכיות, ובמאמר הזה אתם בעצם עוסקים באותן סוגיות ערכיות בהקשר הישראלי, ואתם בוחנים גם כמה מקרים שתכף אנחנו נציין אותם, אבל קודם כל, כרמית, ברשותך, נגדיר את המושגים המרכזיים שישמשו אותנו בדיון, והם משמשים אתכם גם במאמר. מהם עימותים היברידיים, ומהן משימות שיטור בהקשר הזה, בדגש שלנו, המקרה הישראלי.
כפי שאמרת בהתחלה, במאמר הזה אנחנו עוסקים בסוגיות ערכיות בעולם של עימותים היברידיים. עכשיו, את המושג הזה, קונפליקט היברידי או עימות היברידי, טבע האנליסט הצבאי האמריקני פרנק הופמן. יש חוקרים אחרים שמשתמשים במושגים מקבילים, כמו עימותים אסימטריים או מלחמות חדשות, אבל בכל אופן, כל אחד מהם במושגים שלו בעצם מתכוון למצב שבו היריב, שיכול לפעול כבודד או כחלק מכוח גדול, מפעיל מגוון רחב של טקטיקות ואסטרטגיות לחימה. השילוב בין המרכיבים הללו הוא בעצם שהופך את האימות לאיזשהו יצור כלאיים, ומעניק לו את ההיברודיות שלו. זאת אומרת, את העובדה שאי אפשר להגדיר את האימות באמצעות הגדרה הבודדת של לחימה. כשאנחנו בוחנים את הסוגיות הערכיות הללו, ההקשר הישראלי שבו הן נבחנות הוא ההקשר של משימות שיטור. אם אנחנו ככה נגדיר את משימות השיטור בהגדרה מאוד כללית וסכמטית, אז אפשר לומר שמשימות שיטור כוללות בעיקר משימות של אכיפת חוק וסדר, כשהייעוד העיקרי שלהן הוא השמירה על חיי היום-יום התקינים של האזרחים, ולכן האזרחים בעצם הם גם המושא הישיר של משימות השיטור. המצב הזה בעצם מחייב את הצבא גם לפעול באופן שונה מאוד מפעולה של צבא בזירות לחימה הקלאסיות, כפי שאמרת, של צבא מול צבא, ולכן בהקשרים הללו הצבא נדרש להיות הרבה יותר מאופק, מינימלי ומרוסן באופן הפעולה שלו.
כדי לסבר את האוזן, בואי נציג עכשיו את שלושת המקרים, מקרים מהעבר הלא רחוק. אנחנו מדברים על אירועים שגם הוצגו בתקשורת, התגלגלו גם לבתי משפט. מהם המקרים וכיצד הם ממחישים את הדילמות שבאות לידי ביטוי במשימות שיטור?
אוקיי, אז באמת המקרים הללו הם כמובן ניתן לסווג אותם, את כולם, את שלושתם, כמשימות שיטור. כל שלושת המקרים הם בעצם מצבים קלאסיים שבהם מתעוררת איזושהי דילמה ערכית ביחס לאופן הפעלת הכוח הצבאי בסיטואציות מבצעיות. עכשיו, מדובר בעיקר על, כמובן, על הרמה הטקטית של החייל הבודד, שיכול להיות לו גם אימפקט או השפעה ברמה האסטרטגית. המקרה הראשון הוא המקרה של החייל היורה, שהתרחש במרץ 2016, הוא נודע בציבור כמקרה לאור עזריה, אבל זה פחות חשוב לענייננו השיום, אלא יותר המאפיין. המקרה השני הוא המקרה שבו נערה פלסטינית סתרה לקצין בצהל. והוא התרחש בדצמבר 2016, והמקרה השלישי התרחש על גדר הגבול בין ישראל לרצועת עזה בשנת 2018, אפריל 2018, ובה בעצם שני פעילים פוליטיים ישראלים התחילו להתח האשמות לקבוצה של חיילים שעמדה על הגדר וביצעה את המשימה הצבאית שלה.
וכל המקרים האלה משקפים את הבעיה הערכית, או בעצם סדרה של בעיות שנקשרות במאפיין הזה של הסוג הזה של הפעולה הצבאית, שהוא משימת שיטור, ולא פעולת לחימה מהסוג הקלאסי אולי.
אכן, בשלושתם אנחנו בעצם לוקחים אותם כמקרה בוחן, כדי לבחון את המאפיינים של האימויתים ההיברידיים הנוכחיים, ואיך הם באים לידי ביטוי במשימות שיטור, שהם כמובן חלק מהפעולות שצהל מבצע. בשלושתם מתעוררת איזושהי דילמה ערכית, ואנחנו בעצם באים לבחון מה קורה ברמה הטקטית לחייל הבודד, כשהוא מבצע המשימה, שאלה הם מאפייניה.
ברור. קובי, מה המשמעות של פיקוח אזרחי על הצבא בהקשרים שעליהם דיברה עכשיו קרמית, בפרט בנוגע להפעלת הכוח בימותים ההיברידיים, וכמובן במרכז הדברים הסוגיות הערכיות שעולות לדיון?
לפני כן נתייחס לפיקוח האזרחי, אני רוצה עוד משפט להוסיף לגבי העניין של מקרי הבוחן. מה שמשותף לשלוש מקרי הבוחן הוא שבעצם בשלושתם אנחנו מנסים לבחון את ההשפעה שיכולה להיות להתנהלות של חייל בודד ברמה הטקטית על הרמה האסטרטגית. כי זה אחד מהמאפיינים של משימות השיטור, אותו סינדרום או תופעה שמוכרת כרבת האסטרטגי, ואני מניח שקרמית תתייחס לזה בהמשך. בעניין הפיקוח האזרחי והשאלה ששאלת, הפיקוח האזרחי הוא מושג אבסולוטי. ואומר, הוא לא מושג שמובחן ביחס לסוג האימות. הפיקוח האזרחי הוא בעצם מושג שנולד מתוך ההגדרה הווברייאנית של מהי מדינה, שיש לה את המונופול על הפעלת האלימות המאורגנת, ומהותו היא בעצם כפיפות מוחלטת של הצבא, כמי שמופקד מקצועית על הפעלת האלימות המאורגנת מטעם המדינה, הכפיפות המוחלטת שלו לדרג המדיני. יש מספר הגדרות לפיקוח אזרחי, ההגדרה המועדפת עליי היא אותו מנגנון שהמדינה מפעילה, הדרג המדיני מפעילה, מפעיל על מנת להבטיח שהפעלת הכוח הצבאי משרתת בסופו של יום את התכלית המדינית או את המטרות המדיניות. במובן הזה יש כאן איזשהו חיבור לעולם הקלאוזוביאני, וכאשר אנחנו מדברים על פיקוח אזרחי, הרי אנחנו מדברים על כך שההפעלה של הכוח הצבאי היא לעולם לטובת מימוש של מטרה מדינית. וכאשר אנחנו מדברים על פיקוח אזרחי שאיננו אפקטיבי, אנחנו מדברים על מצב שבו בעצם הכוח הצבאי מופעל על פי שיקולים של הדרג הצבאי, תוך כדי התעלמות מההנחיות של הדרג המדיני, או כאשר הכוח הצבאי מופעל באופן שאיננו משרת את המטרה המדינית. עכשיו, מדוע הפיקוח האזרחי מאותגר במידה רבה מאוד בעולם של לימודים היברידים? מכיוון ההתנהלות ברמה הטקטית, להבדיל מאימותים קונבנציונליים, ההתנהלות ברמה הטקטית באימותים היברידיים או בעולם של משימות שיטור היא כזו שעלולה לייצר אימפקט אסטרטגי. והוא אומר, להתנהלות של חייל בודד ברמת המחסום או ברמת השטח יכול להיות אימפקט אסטרטגי, כזה שמשפיע על המטרות של הדרג המדיני. העניין הופך להיות מאתגר עוד יותר, מכיוון שחלק גדול מאוד מהחריגות בהתנהלות הטקטית של חיילים בעולם של משימות שיטור, נובע כתוצאה מהמתח שבין מאפייני המשימה והרצון למלא את המשימה הצבאית, ואומר הדבקות במשימה של החייל והחינוך הצבאי הקרבי שהוא מקבל, לבין המגבלות שמושתות עליו בגין המערכת הערכית של הצבא. ובמקום שבו נוצרת התנגשות כזו, והחייל ברמת ההתנהלות המבצעית הטקטית חורג מהמגבלות הערכיות, ואומר מפר את הקוד הערכי של הצבא, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במציאות שבה ההתנהלות ברמה הטקטית, תוך כדי הפרה של הרסן הערכי, של, של הרף הערכי, עלולה ליצור אימפקט אסטרטגי שלילי, ואומר עלולה לפגוע במטרות המוצהרות או בתכלית המדינית של ה, ש, שמציב או קובע הדרג המדיני. ולכן הדרג המדיני נדרש, בהתייחס לפיקוח אזרחי, למנגנוני הפעלה ופעולה כאלו שידעו לתת מענה גם למצבים שבהם נוצר המתח הזה שבין הרף הערכי לבין ההתנהלות המבצעית, ועל זה בדיוק אנחנו מדברים במאמר.
כן, ואתם מציגים מאפיינים בולטים של אותם מנגנונים או מין קודים שמשמשים צבאות מערביים, ובפרט את מה שנהוג בצה"ל. מה בעצם הדברים העיקריים שחשוב לציין, וגם כמובן להעביר כמסר לדרג המדיני בהקשר
הזה? הטיעון המרכזי במאמר הוא שמאחר והקוד הערכי הוא סוג של, הייתי אומר, קוד להפעלת הכוח הצבאי. ואומר, הכוח הצבאי מופעל בין היתר על בסיס הקוד הערכי שיש לצבא. הווה אומר, הקוד הערכי של הצבא קובע מה מותר ומה אסור בכל הנוגע להפעלת הכוח. עכשיו, אם אנחנו מקבלים את ההגדרה הבסיסית של פיקוח אזרחי, שאומרת שתכליתו של הפיקוח האזרחי להבטיח שהפעלת הכוח הצבאי נועדה למימוש תכלית מדינית, ואם אנחנו מקבלים את הקביעה שמערכת הערכים של הצבא היא בעצם קוד להפעלת הכוח הצבאי, הרי שהפיקוח האזרחי צריך לעסוק גם בסוגיות שהן סוגיות ערכיות, ולא להותיר את העניין הזה לצבא בלבד, מאחר והעניין הערכי או המערכת הערכית היא קוד להפעלת הכוח הצבאי, שתכליתו בסופו של יום היא מימוש המטרה המדינית. סביב הטיעון הזה בעצם נסוב המאמר, כאשר מה שאנחנו מנסים להראות במאמר דרך הניתוח שלנו את מקרי הבוחן באמצעות המאפיינים של משימות שיטור שתכף קרמי תעמוד עליהם, הוא שבכל מקום שבו הדרג המדיני בוחר שלא להפעיל את מנגנוני הפיקוח האזרחי על המערכת הערכית של הצבא ומותיר את זה כמרחב אוטונומי בלבד של הצבא, עלול הדרג המדיני למצוא את עצמו במציאות שבה ההתנהלות המבצעית של הצבא, הפעלת הכוח של הצבא, איננה משרתת את המטרות המדיניות המוצהרות, המוגדרות או המועדפות עליו.
וכמו שאמרת בהתחלה, זה בעצם נופל על הכתפיים של חייל בודד שנמצא שם בשטח. קרמית.
תראה, אנחנו, כפי שקובי אמר, במאמר אנחנו לוקחים שישה מאפיינים מאוד בולטים של פעולה של צבאות מערביים בעת הנוכחית, וגם כמובן פעולות של, מאפיינים גם את פעולות צה"ל במשימות שיטור, ואנחנו מנתחים אותם לאור שלושת המקרים שבחנו, מכיוון שהזמן הוא קצר, אנחנו נעמוד רק על חלק מהן ונפרט אותם. אני לדוגמה אשמח לדבר על הנושא של האופן שבו מפקדים מפיקים משמעות בסיטואציות הצבאיות המורכבות הללו. בעצם כשאנחנו מדברים על הובלה של פקודים במציאות כמו המציאות הזאת שמצטיירת לנו ועולה ממשימות השיטור, מתקבל שאתגר מנהיגות משמעותי ומאוד מרכזי למפקדים בסיטואציות הללו, כרוך בתיווך המציאות לפקודים שלהם. תיווך המציאות הוא בעצם חלק מתהליך הפקת משמעות, או במונח התיאורטי שלהם זה נקרא sense making, אבל הוא חלק מתהליך הפקת המשמעות הזה. והתהליך הזה מבוסס גם על שיפוט והערכה ערכיים, שדרך התהליך הזה בעצם מפקדים משפיעים על האופן שבו גם הפקודים שלהם מפיקים פרשנות ומשמעות לאירועים שבהם הם פועלים, ועל בסיסם הם גוזרים את דפוסי הפעולה שהם משתמשים בהם. בתנאים שבעצם צה"ל פועל בהם כיום, לדוגמה במשימות השיטור, קמים בעצם גורמים מתחרים למפקד בתיווך המציאות, החל בתקשורת המקוונת או הכתובה, וחלה באזרחים שנמצאים בשטח. כשהגורמים המתערבים הללו בעצם מופיעים, הם פועלים כמתחרים בתפקיד המפקד, שוב, כמפיק משמעות וכמתווך מציאות, ולכן הם מחלישים את המעמד של המפקד משני טעמים. בפעם הראשונה כספק בלעדי של מידע, ובפעם השנייה כמובן כמתווך של מציאות. מה שקורה על ידי כך הוא מצב שבו הם משבשים את הסדר הפנים ארגוני הצבאי. זאת אומרת, במקרה שלנו, כפי שראינו לדוגמה, במקרה של החייל היורה, ואני תכף ארחיב בעניין הזה, מה שקרה הוא שיבוש של שרשרת הפיקוד, באותו רגע שגורמים אזרחיים אחרים מתערבים בסיטואציה הצבאית. מה שחשוב לציין שכתוצאה מכך, המצבים האלה משבשים לא רק את הסדר הפנים הארגוני הצבאי, אלא גם את הסדר החיצוני לצבא, זאת אומרת, החיצוני לארגון הצבאי, וכאן אני מדברת בעיקר על הסדר במרחב. זאת אומרת, ברגע שהצבא בתוכו פנימה אינו יכול לשמור על הסדר הפנים ארגוני שלו, זאת אומרת, המשימה המבצעית שלו שמבוצעת במרחב משתבשת גם היא. זאת אומרת, כשאני מדברת על סדר במרחב, בעצם ככה אני מגדירה באופן מאוד כללי ומאוד סכמטי את אחת המשימות המרכזיות של הצבא. ואחת הטענות המרכזיות של קוביפה שלי במאמר הזה הוא שבמקום שבו נשחקת הסמכות הפיקודית של המפקד, נשחקת גם הסמכות הערכית שלו. וזה המצב המסוכן שעליו אנחנו מצביעים. בשני מקרי הבוחן שלנו, גם במקרה של החייל היורה וגם במקרה של אותם פעילים פוליטיים על הגדר, ראינו כיצד בעצם הם מדגימים את השחיקה של הסמכות הפיקודית על ידי אותם גורמים זרים לסיטואציה הצבאית שנמצאים בשטח ובעצם תוקעים טריז בין המפקד לבין הפקודים שלו. במקרה של החייל היורה, ראינו את אנשי היישוב היהודי בחברון כמובן, בתפקידים השונים שלהם, החל בנהג האמבולנס וחלה בבעל השקמית, אם זכור כמובן למאזינים הפרטים הספציפיים, שפועלים בסופו של דבר כאיזשהם גורמים מתווכים למציאות של החיילים בשטח, וזורקים להם כל מיני הוראות, מה צריך לעשות עם הפלסטיני ששוכב על הרצפה, מה החיילים צריכים לעשות בסיטואציה, איזה פקודות צריכות להיאמר בשטח, ומיד מצבים שכאלה מעלים מיד מספר שאלות, כמו מי הריבון בשטח, מי נותן את הפקודות, האזרחים, המפקדים. עכשיו חשוב להבין שמפקד כמובן נותן פקודות לחייליו כחלק מהמשמעת הצבאית, כחלק מהתרבות הארגונית הצבאית, אבל עוד לפני שהוא נותן לו פקודות, הוא קונה את סמכותו, קונה במרכאות את סמכותו אצל החייל. מה שקורה הוא שאותם גורמים אזרחיים שפועלים בשטח, כמו לדוגמה בחברון, הם קנו את הסמכות שלהם בקרב החיילים עוד קודם להתפתחותם של אירועים צבאיים מבצעיים מורכבים כאלה. בגלל השהות של החיילים בשטח, בגלל שמדובר בחיילים בדרג הטקטי, שדרך היחסים הבין אישיים איתם, הם מחזקים את הסמכות בקרבם, ואז ברגע שמתהווה סיטואציה צבאית טקטית מורכבת כמו זו שלפנינו, הם בעצם יכולים או מרשים לעצמם לצעוק פקודות לחיילים. המצב המסוכן שעלול להתהוות בדיוק בסיטואציות כמו אלה, היא שבעצם תחדור לתוך הצבא, ובמקרה הזה לתוך המסגרת המבצעית טקטית, איזושהי מערכת ערכים אזרחית אלטרנטיבית לזו של הצבא ותחלחל לתוך השורות שלו ושוב, לא רק שתתקע טריז בין המפקד לבין הפקודיו, אלא גם תכניס בעצם מערכת ערכית שהיא זרה לארגון הצבאי.
והרחבה בנושא הזה כמובן אפשר למצוא במאמר שפרסמתם בגיליון האחרון של עד כאן אסטרטגי. קובי וכרמית, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.